שלום וברכה. פרשת ניצבים. פרשת ניצבים חותמת את ספר דברים, ומכיוון שבקושי עסקנו בספר דברים, הייתי רוצה להזכיר כמה נקודות קצרות בקשר לספר דברים בכללו. ספר דברים נקרא בתורה בשם משנה תורה. מדוע? על שם שהוא שונה את כל דברי התורה. הדבר לכאורה מיותר לחלוטין, ואין צורך לשנות את דברי התורה. אתה רוצה לקרוא פעמיים את מה שכתוב בתורה, בבקשה, אתה מוזמן לקרוא עוד פעם את בראשית, שמות ויקרא במדבר. למה לערוך חזרה? למה לכתוב חזרה? אז ברור שיש במשנה תורה משהו שאין בשאר הספרים, והוא שהתורה מופיעה בסדרה האמיתי. כלומר, כל דברי תורה עד ספר במדבר ועד בכלל אינם מסודרים. הם מסודרים לפי סדר עליון, אבל לא סדר בעל משמעות עבור השכל האנושי בעולם הזה. כלומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אלו. איך זה יכול להיות? מה, שהתורה שהיא תורת השם אינה מסודרת? ודאי שהיא מסודרת. היא מסודרת בסדר נפלא ועליון, אבל כל כך עליון שאנחנו לא מבינים מהו הסדר. זה הכוונה, אין מוקדם ומאוחר בתורה עבורנו. אבל בספר דברים יש מוקדם ומאוחר. אז זאת התורה לפי סדרה האמיתי, כפי שהיא מתמזגת עם רוח האדם. כלומר, זאת תורה אנושית יותר, כי היא התורה של ארץ ישראל. במובן הזה היא עליונה יותר, כי היא ההצלחה של התורה, היא הסיכום של כל התורה כולה. ולכן יש בספר דברים תורה עם כל מיני מצוות חדשות השייכות לארץ ישראל שלא היו מקודם. אפשר לומר שספר דברים זאת התורה המנוסחת בתור חוקה מדינית. עד ספר דברים אפשר עדיין לסבור שהתורה היא חוקה דתית. וכמובן יש לחוקה הדתית השלכות, הדרכות, כיצד להתנהג בתוך המדינה. אבל לא שהתורה הדתית היא כשלעצמה חוקה מדינית. מה שאין כן בספר דברים, כבר אין מקום לספק בדבר הזה. כן. כל החוקים צריכים להופיע בסדרה, נדע איך הם משתלבים בסדר המדינה. התורה היא לא לבני אדם ולא לאלוהים, היא למדינה. ולכן מחוץ לגבולות המדינה אין משמעות לקיום מצוותיה של התורה. מובן?
תורת משה,
תורת משה ניתנה עבור המדינה העברית. כן? זה מובן מה שאני אומר, לא?
יש תורת ישראל,
יש...
כל
הכיוון
זה כיוון
לעם,
לא למדינה.
אל העם ולא למדינה. כן? אבל זה לא משמע ככה בספר דברים. כן? הרי איך כתוב בסוף ספר דברים? כתוב ככה: ויהי בשורון מלך והתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. כלומר, התכלית היותר עליונה של החיים הציבוריים בישראל זה כשיש מלכות. מה שאתה מתכוון אולי, אתה מתכוון לדחות את הפשיזם. כן, בפשיזם זה המלכות לעומת האומה. בעוד שבישראל, כשהאומה בשלמות, אז הסימפטום לדבר זה שיש לה מלכות. סימפטום, כלומר, ביטוי, סממן לבריאות של לאומית, מלכות. מובן? לזה התכוונת או לא?
לא, כל מקום שזה, כל מקום מדובר על התורה, מדובר שזה תורה בשביל עם ישראל. עם זה יצר דין יתי דתי, ספרו.
כתוב, ואתם תהיו לי ארץ חפץ. נכון? נאמר כך. עם ישראל הוא ארץ. יש לנו שני צדדים, עם וארץ. אלה הם שני הצדדים של הזהות שלנו. הצד הזכרי והצד הנקבי. הצד הזכרי נקרא אצלנו בשם אדם, אדם אתם נאום השם, והצד הנקבי נקרא, כמובן, אדמה. האדמה, צד הנקבי של האדם, של האדם הכללי כמובן. כן, בספר דברים אנחנו פוגשים את כל התורה כולה בסדר מחודש כחוקה מדינית. ולכן גם הספרי, בפירושו לספר דברים, אומר במפורש, זה שמקיימים את המצוות בחוץ לארץ, זה לא נורמלי. אז למה בכל זאת? כדי לא לשכוח. והראיה, באמת, שכל המצוות שלא נהגו בחוץ לארץ, היום קשה ליהודים לקיים אותם. כי הם לא מורגלים מאבותיהם לקיים מצוות כאלה. אבל זה ברור שכל המצוות כולם בחוץ לארץ זה דבר לא נורמלי, מצחיק אפילו. תארו לעצמכם קבוצה של אסקימוסים שגלתה ממקומה, לקחו אותם בכוח הזרוע מגרינלנד ומאלסקה וזרקו אותם ללב מדבר סהר, וכדי לא לשכוח את ארצם המקורית אז הם עושים סקי במדבר. כשלעצמו זה טמטום לעשות סקי במדבר, אבל אם אתה מבין שזה הכל מתוך נאמנות אל המקור, מתוך תקווה לשוב אל המקור, אז זה מקבל משמעות. עד רבה, צריך להיות לא נורמלי כדי לא להרגיש שהמקום הזה מתאים לי. המקום הזה לא מתאים לי. אתם יודעים מה זה לעשות סוכה בפולין? כדי לעשות קידוש צריך לפנות את הרימות השלג. זה סוכה הזה שאדם יוצא מביתו בסתיו כשעדיין קצת חם, וזה הגמרא אומרת שחם מאוד בסוכות. כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שחם. כן? אז צריך להוציא את הרימות השלג ואז אפשר להיכנס לסוכה. כן? זה ודאי לא נורמלי. אז זה טוב מאוד שעושים סוכה בפולין כדי להרגיש כמה שזה לא נורמלי. כן? נכון. אז הגמרא, לא, הגמרא שואלת מה שאת זה, אם זה באמת לא נורמלי אז למה לעשות להם את זה? כי הרי אין הקדוש ברוך הוא בטירניה על בריאותיו, איננו עריץ בטירניה, כן? לא בא בטירניה עם בריאותיו. הגמרא עונה שגם לישראל לפעמים חם מאוד בסוכות, שלפעמים תקופת תמוז נמשכת הסוכות, נכון? לא, אז פתרנו את הבעיה. כן, פרשת ניצבים מופיעה בעצם בסוף הספר כולו בתור ההצלחה של משה. הרי איך היה שמה של הפרשה הקודמת? כי תבוא. כי תבוא, לאן? אל הארץ. ברגע שמשה מצליח להביא את בני ישראל אל הארץ, אז הוא יכול להכריז, אתם ניצבים היום. משה לא אמר, אנחנו ניצבים. אלא משם שבאתם עד גבול הארץ, סימן שאתם ניצבים לפני השם אלוהיכם. ומה עם משה? הוא לא ניצב. הוא דווקא הולך. ניצבים, וילך משה. כלומר, אתם ניצבים, סימן שמשה יכול ללכת. כן. חוץ מאותה שעה, שאין שלטון ביום המוות. איך הגמרא אומרת? שלא תקעו בחצוצרות באותו יום, לקיים, אין שלטון ביום המוות. כלומר, מאותה שעה, משה הפך להיות אישיות פרטית. ולכן הוא נכנס לארץ. מה? משם שעם ישראל היה ראוי למדרגה הזו, משה כבר לא היה שייך לעם ישראל. חוץ מאשר ביום מותו, שנקיים ואין שלטון ביום המוות.
עד מותו הוא כלל ישראלי, ואחרי מותו הוא שוב כלל ישראלי.
נכון, כי זה מצד הנשמה שלו. אבל מעמדו בעולם הזה התערר באותה שם. יש מדרש מזעזע ש... כאשר הוא סמך את ידיו על יהושע, בא הענן לדבר עם יהושע. לדבר עם יהושע ולא עם משה. אחרי שיהושע שמע את דבר השם, אמר לו משה, נו מה הוא אמר לך? אז יהושע אומר, וכשהוא היה מדבר איתך, אני שאלתי אותך? אז משה אמר, אם ככה עדיף למות. זאת אומרת, משה איבד את המעמד שלו. מה לעשות?
שכל
השם היה
משה זה רק...
כן, ולכן הוא הולך.
אז
הוא הולך
עכשיו, הוא יתנה אותו ישראל.
לא, אבל הוא מתחיל אחר כך למלא תפקיד סגולי עבור כל תלמידי חכמים שבכל הדורות. מאותה שעה כל התלמידי חכמים הם רסיסים של נשמת משה, ולכן החכמים היו קוראים אחד לשני משה בזמן התלמוד. יש גמרא שאומרת, אחד אמר לשני משה שפיר אמר. כן? כלומר, כל אחד הוא רסיס של נשמת משה הכללית. אז הוא ממשיך, ממשיך תפקיד אחר. עכשיו, אם כך, צריך בפרשת ניצבים לברר אחת ולתמיד על משמעות הגלות. ואז התורה אומרת לנו, יש פה חומש, כן. אני אתן שיעור על הפרשה. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? זה בפרק כ"ט, פסוק כ"ג. קראנו את זה במנחה ובשני. יום שני גם, נכון? אז אתה מוכר לדעת. פרק כ"ט, פסוק ג', ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה. ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, אשר קראת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם. אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. ויחר אף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה. כלומר, מי מדבר שם? של מי זה הדיבור הזה? של הגויים. כן, ואמרו הגויים. כלומר, מה מטרתה של הגלות? מטרתה של הגלות להשפיע על אומות העולם. שהם יראו שיש מי ששופט את ההיסטוריה. ואז הגלות מצליחה ברגע שהגויים אומרים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? אומרים, כי עזבו את ברית השם אלוהי אבותם. כל זמן שהגויים מפסיקים את הדיון שלהם בנושא הזה, בשלב הזה, הגלות יכולה להימשך. מאיזה שעה הגלות לא יכולה להמשיך? משעה שהגויים רואים בזה חילול השם. וזה מה שנאמר מפורש בספר יחזקאל, מדוע הקדוש ברוך הוא מחליט לגאול את האומה היהודית? אז אומר הנביא, לא למענכם אני עושה נאום השם, בושו ויקלמו בית ישראל. כי אם למען שמי הגדול המחולל בגויים באמור עליהם עם השם אלה ומארצו יצאו. כלומר, עצם העובדה שאנחנו מפוזרים בין האומות זהו חילול השם. אומרים הגויים, הנה זה העם של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא מסוגל להחזיק אותו בארצו. זה חילול השם. זאת המוטיבציה הראשית לגאולה. יש בגמרא במסכת סנהדרין דיון, עד מתי תימשך הגלות? רב אומר, כל זמן שישראל לא חוזרים בתשובה, הגלות ממשיכה. שמואל אומר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. מי זה האבל? הקדוש ברוך הוא האבל. נמאס לו כבר. כמה זמן הוא יכול לשבת באבלות ולסבול את זה ששמו מתחלל בגויים? כן?
מה אכפת לנו
שאכפת לו שאנחנו נמלא את הסקרינים בסדר,
אבל מה אכפת לו שמה שאומרו הגויים? למה
צריך את הבדיקה
הזאת?
קודם כל, גם היהודים אכפת להם מה אומרים הגויים, נכון?
למה?
אז גם הקדוש ברוך הוא לא גרוע מכל יהודי. אבל לא, אני... כן, מעבר להלצה. סבא לי דבר אחד פשוט. בשביל מי עם ישראל קיים?
יש
פן
שומע שזה... שהמצלות
כאן
בפני עצמו, וכל השאר
זה רק
משרת אותו.
ובדברים
אומרים שלא,
להפך,
שגם בשביל
העמים. אני חוזר בכל רם, כאילו כולם שמו. אתה אומר שיש פן שמי שאומר שעם ישראל קיים לעצמו, כערך מצד עצמו, וכל השאר משרת אותו, ויש פן הפוך שאומר שעם ישראל קיים לשם תיקון עולם. עכשיו, גם לפי הפן האחד, שהוא האמת, שיש ערך עצמי לעם ישראל, למה יש ערך עצמי לעם ישראל? זה טובת העולם שיהיה ערך עצמי לעם ישראל. אתם יודעים מה שאני אומר? כלומר, זה הכרחי עבור העולם שיהיה בו מרכז חיים הקיים לעצמו, שלא יהיה תלוי בעולם. רגע, בוא נקרא פשט הפסוקים. אנחנו לומדים פשט בשיעור הזה. על איזה רקע מופיע אברהם אבינו? מה הסיפור הקודם לזה? הסיפור של דור הפלגה. כלומר, משעה שהאנושות איבדה את אחדותה המקורית, הפסיקה להיות אנושות קוסמופוליטית אמיתית והתחלקה לעמים רבים, מאותה שעה מספרת לנו התורה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם. התורה לא מתחילה בלי רקע. יכלה התורה להתחיל בפרשת לך לך. להתחיל לספר לנו שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם. נקודה. התורה ראתה לנכון לספר לך על איזה רקע הוא הופיע. על הרקע של הצורך לאחד את מה שנקרא. לכן המדרש אומר בשיר השירים רבה, על הפסוק אחות לנו כתנה. מי זה אחות? זה אברהם. שאיחה את העולם כולו. הוא בא לחבר את מה שנקרא. הוא עושה ברית בין כל הבתרים של העולם. העולם מבוצר בתרים בתרים. הוא צריך לעשות ברית בין הבתרים, לחבר אותו. או? בשביל זה הוא קיים. איך הוא עושה כדי לחבר את כל העולם? הוא עוזב את כל העולם. אבל כל העולם מעבר אחד, אברהם מעבר אחד. זה האופן שלו לאחל את כולם. אז הצורה הראשונה זה האנטישמיות. כולם שונאים את היהודים. זה כבר התחלה של אחדות. נכון? אני לא אומר את זה בצחוק. זאת אומרת, השאלה היהודית מעסיקה את כולם. כמובן, בצורה שלילית, כי קליפה קודמת לשם. לא? אבל זה צורת הפעולה.
זאת אומרת, שמטרתו של עם ישראל, לקראת הימים של מות המשיח וכו', להחזיר את הצלם האלוקים גם לאומות העולם?
יפה. זה מה שאומר הנביא. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. שחור על גבי צהוב בתנ"ך.
המטרה
היא רק יוצאת
בעולם?
לא מכירה. מה? זה ערך עצמי גדול. אתם קרויים אדם. ואין אומות העולם קרויים אדם. כלומר, אנחנו היחידים האוניברסליים באמת. מכיוון שאנחנו האומה היחידה שהיא אוניברסלית, משום כך אנחנו כל כך שונים מכולם. כמו שאמר פעם סופר אחד, מנדל קראו לו, אמר, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. פה? לא, יש פה ייחוד. טוב, זה לימוד שצריך לעסוק בו הרבה. יש דיוק של רבי חיים ויטל על זה. כתוב שדמותו של רבי יוחנן דומה לדמותו של יעקב אבינו. אז מה זה בא לומר? מי יותר גדול? יעקב אבינו או רבי יוחנן? יעקב אבינו, נכון? ממשיכה הגמרא ואומרת, ויופיו של יעקב אבינו זה מעין יופיו של אדם הראשון. אז מי יותר גדול? זאת אומרת, השורש הכללי של האנושות הוא למעלה משורש יעקב. קצת קשה להבין את זה, אבל הייתי, תזכור מה שאנחנו אומרים בבוקר, כן? בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת, מתוך כל העמים לקח ריבונו של עולם קצת מפה, קצת משם, ערבב ביחד, יצא מזה עם ישראל. אתה גם כל בוקר אומר, והתהלכו מגוי אל גוי ומהמלאכה אל עם אחר. על מי זה נאמר? על האבות, אברהם, יצחק ויעקב. עליהם נאמר, והתהלכו מגוי אל גוי מהמלאכה אל עם אחר. בשביל מה? כדי לבנות את הזהות ישראל. אז צריך לקלוט מבבל, לקלוט מקסדין, מחרן, ממצרים, מכנען, מאבימלך. צריך מכולם. או? זה האופן שבו זה נעשה. מה? זה אחת המטרות של הגלות? ולכן זה מאוד חשוב. אתה רואה שהתורה חושבת שזה חשוב. מה אני יכול לעשות? אני יכול לחלוק, אבל אם אני בא ללמד תורה, פה זה מכון ללימודי יהדות. לפי היהדות
אני שרבית לך בזרם המחשבתי של
לבי עם
ישראל,
בתורת הסידורים.
אני
חושב
שאני קראתי הרבה פעמים,
מדגישים שבסך
הכל
הכל
עם ישראל.
ברור, מה זאת אומרת הכל עם ישראל? אז הכל עם ישראל. הכל ישראל. איך אומר הרב קוק? כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. אז לא ייתכן שלא יהיה חלק של ההוויה בתוך ישראל. כלומר, שום חלק של ההוויה אינו מחוץ לנו. או? לכן ליהודים יש שמות מאוד מוזרים. למשל במכון הזה יש צרפתים, יש רוסים, יש ישראלים, יש מכל האומות, אבל אין יהודים. אבל באנגליה יש יהודים, בצרפת יש יהודים, ברוסיה יש יהודים, בכל מקום יש יהודים. המקום היחיד שבו יהודים זה בישראל. או? כלומר, אנחנו פה אוסף של גויים, אוסף של גויים מכל הסוגים. זה לא סתם, יש השגחה עליונה בדבר הזה. טוב, נחזור לפרשת ניצבים. אם כן, ברור, החשיבות של מה שאומות העולם יחשבו על זה, זה חשיבות עליונה בעיני השם. כן? הרי זה כל המטרה של מלחמת גוג ומגוג, בספר יחזקאל זה, מה כתוב שם? והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. בשביל זה כל הבלגן הזה. ואת זה אנחנו מזכירים כל יום משהו כמו 10 פעמים. זה איפה? בקדיש. התגדל, זה התקדש. אמרו המפרשים של הקדיש שהכוונה זה תפילה שיתקיים אותו פסוק ביחזקאל. נו, וגם החסידים אומרים את הקדיש הזה. טוב, אם תרצה גם מקורות בחסידות למה שאני אומר, אני אביא לך אחרי השיעור, בסדר? למשל, טוב, יודע מה, אני אביא לך גם עכשיו. רבינו צדוק הכהן מלובלין אומר על הפסוק, יעקב הרי אומר לעשו, פוגש את עשו הרשע, אומר לו, ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצה לי. זה חזק מאוד הפסוק הזה. ראיתי פניך, של הרשע הזה, כראות פני אלוהים ותרצה לי. על מה הוא אומר את זה? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, על נקודת הקדושה הגנוזה באדום. שמוסיף על זה, שאם אין תורה שבעל פה של הגויים. ועם ישראל גולה כדי לאסוף אותה. כן? אז גם בחסידות יש רעיונות כאלה. טוב, נחזור לנושא שלנו. אם כן, הגלות מסתיימת, לפי ספר יחזקאל, כהמשך בעצם של פרשת ניצבים. ברגע שאומות העולם רואים בגלות חילול השם. יש סיפור על רבי יצחק מבולוז'ין. זה מובא על הרב מימון. פעם אחת הייתה ועדת חינוך של השלטון הרוסי בלנינגרד, כלומר בפטרסבורג שלה. ואז הזמינו את ראשי היהודים לדבר איתם על שינויים בחינוך היהודי שצריך לעשות. והפקיד הרוסי, שהיה פקיד גבוה, דיבר עם הרבנים, פתח את הנאום שלו, אמר, אתם עם כל כך שפל שאני לא מבין למה האלוהים ברא אתכם. ואז רבי יצחק מבולוז'ין התחיל לצחוק. שאל אותו הפקיד, למה אתה צוחק? הוא אומר, כי סוף סוף מתקיים הפסוק, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. כלומר, יגידו על יעקב ועל ישראל למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכלל. אז זה הזמן של הגאולה. כלומר, כשהגלות הופכת להיות חילול השם, ריבונו של עולם, כבר אינו כביכול מסוגל לסבול את זה, מוציא אותנו מן הגלות. כן. מה? אני לא יודע, מסתמה זה צריך להוכיח. אני מביא לך סיפור, מודפס. סימן שזה אמת. טוב. עכשיו, מכאן, שמתחייב ממילא, שעם ישראל יגאל, פרק למד, והיה, כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האלה בבך, בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שם. הפרשה הזאת היא הפרשה המכונה בשם פרשת התשובה. ושבת עד השם אלוהיך. מה זה לשוב אל השם? מה זה לשוב אל השם? אני רוצה להסביר פרקטי.
לשוב אל עצמך, שאתה אצל אלוקים שלך.
כן, אני שב אל צלם אלוקים שבי, אבל במה זה בא לידי ביטוי?
מצוות,
אתה אומר. נבדוק. אנחנו נבדוק, אתה אומר לשוב לארץ. אני רוצה להוכחות לכאן ולשם. הבא נקרא את פסוק ב', ושבת עד השם אלוהיך, ושמרת בקולו. לא כתוב ושמרת מצוותיו, כתוב ושמרת בקולו. קולו של סיני, בסדר. ומה השם אמר בסיני? בוא נבדוק מה השיטה של ספר דברים. אל תשכח שאתה עכשיו בספר דברים. איך מתחיל ספר דברים? אני יודע שיש שם. איך מתחיל ספר דברים? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל וכו'. פסוק ו', השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור. ומה הוא אמר? רב לכם שבט בהר הזה, פנו ושכו לכם ורשו את הארץ. זאת אומרת, זה קולו. ושמעת בקולו שציווה לך לרשת את ארץ ישראל. זה כל מה שהוא אמר בחורב למור. זה מעניין. בכורה, הוא גם אמר לו תגנוב, לא תנאף, לא תרצח, אנוכי השם אלוהיך. כשמשה בא לסכם כל מה שנאמר בסיני, אומר השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, תרשו את הארץ. אז מה, זה בא לשלול את כל השאר? לא, זה לא בא לשלול. זה בא לומר שכל השאר מתקיים דרך ברור שאת הארץ. ברור? על כל פנים, כתוב כאן ושמעת בקולו. אז אם אתה אומר קולו של בסיני, זה ברור שאין הכוונה למצוות. טוב. ככל אשר אנוכי מצווך היום. מה אנוכי מצווך היום? לא ברור. אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. נו, ומה יקרה כשתשמע בקולו של הקדוש ברוך הוא? ושב השם אלוהיך את שבותיך. חז"ל כבר הקשו שבעברית לא אומרים ככה, בעברית אומרים והשיב השם אלוהיך את שבותיך. אז מה זה ושב? הוא ישוב איתך גם כן, גם הוא בגלות, גם הוא ישוב איתך. ושב השם אלוהיך את שבותיך, הוא יחזור עם שבותיך. את במובן של עם. אבל איפה כתוב שאתה שב אל ארץ ישראל? הרי צריך היה להיות כתוב, ואז תשוב לארץ ישראל, ואז השם ישוב איתך. משמע שהפסוק הקודם כבר דיבר על השיבה לארץ ישראל. איפה הוא דיבר על השיבה לארץ ישראל? ושבת עד השם אלוהיך. איך שבים אל השם? חוזרים לארץ ישראל. הרי הפסוק, פסוק ג' אומר שגם הקדוש ברוך הוא ישוב עמך. סימן שפסוק ב' דיבר על זה שאתה שב. איפה הוא פסוק ב' דיבר על זה שאתה שב? ושבת עד השם אלוהיך. מה? הוא ישוב פעמיים. לא, זה לא נכון. אבל זה לא יוריד, אתה צריך להגיד קודם כל, כשאתה אומר ושב, הכוונה שזה נשמח למה שקדם. המילה עבר, הוא בא בחיבור כאן. גם בבב העיבור וגם בבב החיבור.
השם יבוא איתך וישוב איתך ביחד ויקבל.
יבוא איתך, סימן שאתה הולך. נו, איפה כתוב שאתה הולך? פסוק ב'. ואחר כך הוא ישוב עוד פעם לקבץ אותך, ושב יקבל אותך. קיבוץ גלויות היא בשני שלבים. קודם כל את שבותיך, אחר כך יקבצך מכל העמים. כמו שהיה בי הקמת מדינת ישראל, שבהתחלה חלק בה, אחר כך יקבצך מכל העמים.
אני לא מבין איפה נכנס הגורם שמלמד אותי שהשיבה היא אל ארץ ישראל דווקא. על פי מה שאמרנו לפני כן, כל מכולו הבנו. אבל עכשיו איפה נכנס הגורם הזה, גורם שלישי? אני מבין שהוא שב, ואני שב, ואם הוא אומר שהוא שב, הוא שב איתי.
לאן? לאן הוא שב איתך?
זהו, אני שואל לאן ואיפה זה...
וקיבצך מכל העמים, אשר יפיצך השם אלוהיך שמיים, מידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם ייקחך, והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך. אוקיי? וירשת, ותפחה, וירבך מאבותיך. אוקיי? זה כתוב. אחר כך, נא להסתכל בפסוק ח', שני פסוקים אחר כך. ואתה תשוב. אז זה כבר כתוב לפני כן ששבת. כן, ואתה תשוב ושמעת בקול השם. ועשית כל מצוותיו אשר אנוכי מצווה לך היום. סימן הדשה לעכשיו, לא עשית את כל מצוותיו. זאת אומרת שהתורה מדברת פה על שתי שיבות. שיבה לאומית, שיבה דתית. כשהשיבה הלאומית היא התנאי והשיבה הדתית, כן.
עשית כל מצוותיו, שכתוב פה, זה לא אומר שלא קיימו את המצוות לפני כן.
למה?
לא לקיים את כל המצוות.
משהו שלא עושה את כל.
אולי פה הכוונה למצוות שקלות בארץ. לפני כן קיימו את המצוות. בזכות המצוות הם בואו בקיבצך מכל הלכות. ואז ישלים את כל המצוות.
זה היה נכון אם היה כתוב ועשית את כל מצוותיו. אבל לפני כן כתוב ואתה תשוב ושמעת בקול השם. משמע שהקיום כל המצוות הוא נעשה מתוך תהליך של תשובה.
לא.
לא רק מתוך שהתנאים מאפשרים.
אולי הכוונה, לא יכולת מבחינה מציאותית לשוב להכל, אבל עשית את התשובה מזרית כדי לעלות לארץ ישראל. עכשיו תשוב עד הסוף.
אבל זה לא נקרא לשוב בתשובה. לשוב... מה?
תשובה מלאה.
זה לא תשובה. זה שעד עכשיו לא יכולתי לקיים מצווה, זה לא חטא. נגיד, לא היו לי תפילין, לא הנחתי. זה לא חטא, אני לא צריך לעזור בתשובה על זה. אלא כשמזדמנים לי תפילין, אז אומרים, עכשיו אתה מניח תפילין. ברור? אם אומרים ואתה תשוב והנחת תפילין, סימן שעד עכשיו יכולת להניח ולא הנח.
למה?
זה עברית, פשוט אין די עברית, כן.
ככל. וגם רואים בפסוק ג' ושם השם יוכל לך מכל העמים.
נו.
שאם כבר שבנו בארץ ישראל,
לא, שמעת בקולו שאנחנו רוצים לשוב. שמעת בקולו הכוונה שאנחנו רוצים לשוב. זאת אומרת, מקימים את התנועה הציונית, ואז מקימים דורות על גבי דורות של מנהיגים ציוניים בגולה. זה נקרא ושמעת בקול השם. מה?
ככל אשר אנחנו
נמצא. ככל, ככל. לא, את כל אשר אנחנו נמצא בחיים. כף זה כף הדמיון. כן.
ושבת עד אשר נותח. עד אשר נותח, זה מביא...
כן, עד ולא עד בכלל.
לא נגיע למקרה מיד בהתחלה.
כן.
עכשיו ראשון זה רק שיש
משהו. זה גם, כן, נכון. כן.
לא, אבל הקטנים אולי בגלל זה שככל אשר אנוכי מצדך היום, מאיפה, מה אתה צריך לשמוע בקולו? כמו כל מה שאמרתי לך, כל המצדך.
אז זה עוד את כל אשר אנוכי מצדך.
אתה
מתלמוד לא תכן? אתה?
זה כמה שאמרתי לך.
כן, זה בערך. בעברית כף, זה בערך. ברור? מה? אז זה בערך, זה לא את כל אשר אנוכי מצדך, זה בערך. משהו מעבר, מתקרב לזה. טוב, לפי זה, כן?
זה מה שהרב מסביר, פסוק
ח'
שוב,
זה חוזר
על
עצמו,
ואתה
שמשמעת
מכל אשר, ושוב בכל אשר, ואחר כך שוב
לעשות את כל מצוותיו. כן, כי יש שני קולות. לא, זה הכוונה. המעשה הציוני הוא התעוררות של תשובה. אבל אין האדם יודע למה הוא שב. כשהוא מעמיק בערכה של אותה הגאולה, הוא מבין שזה מחייב אותו גם לקיים מצוות. אתה מבין מה שאני אומר? זה אותו קול, ואתה תשוב ושמרת באותו קול ששמרת בהתחלה. ועכשיו נגרום לך לא רק לשוב לארץ ישראל, אלא לקיים כל מצוותיו.
כאן הכוונה היא לא
לחזור
פיזית?
זה אחרי שאתה כבר בארץ.
אבל יש כאן כמה נגלות.
היו שתי נגלות בהתחלה. עכשיו אתה בארץ. נו, אז מה אתה עושה? ואתה תשוב ושמעת בקול השם. תתבונן שוב במשמעות של הקריאה של הקדוש ברוך הוא ילך לשוב לארץ. ותבין שכל מצוות זה לא ילך. כלומר, כאן יש רמז דק של התורה למשבר הציונות. לא? בהתחלה יש ציונות גאה שבאה לשמוע בקול השם, שאומר, שובו לארץ ישראל. אבל אחר כך היא נכנסת למשבר, כבר אינה מוצאת הצדקה בעצמה, עד שהיא תשוב לשמוע בקול השם, להבין שהקריאה לארץ ישראל הייתה גם קריאה לקיום כל מצוותיו. לא? ברוך השם שזכינו למשבר הזה.
רק שני, בין הקריאה בפסוק ב',
כן,
יש בהם
גם
שלב
שחוזרים
לשם.
לא. לא איפה. איפה זה כתוב? פסוק איזה?
ושמעת,
כפה שאנחנו נצטפה, אז כתב, אז אמרנו שזה שייך לרחוב. לא, אין לך פסוק. כן.
מה הכוונה בפסוק א' שכתוב, ראיתי ברוך אלה, כל דברים אלה, ברוך הבקל, שנתתי אפניך, ואשב אותה אלה בבך. מה זה אלה בבך?
ואשב אותה לבוכה שתעשה חשבון נפש.
ובך זה לעשות חשבון נפש?
כן.
חשבון נפש שמה?
שמגיע הזמן לצאת. כן, זה הרב קוק מסביר את זה באורות, שכל זמן שאדם לא מחה את חטאו, אין לו עוז לצאת ממצבו, הוא מתבייש. כשהוא כבר לא מתבייש, זה סימן שהחטא נגמר. כשעם ישראל כבר לא מתבייש לטבוע את ארצו, זה סימן שהוא כבר לא חוטא, שהחטא כבר נגמר.
וזה חזרת על הטבעיות שלך.
בדיוק. בדיוק. ולכן כבר דורשים לדבר עברית ולייבש ביצות וכו' וכו'. רואים שפה התורה לא אומרת לנו בדיוק מה יקרה באיזה תאריכים, אבל התורה נותנת לנו קטגוריות יסוד של ההתנהגות של האומה. יש פה איזה משבר שצפוי, והמשבר הזה מוליד שאתה תשמע, תשוב לשמוע בקול השם לקיים כל מצוותיו. עכשיו, למה זה חשוב להבין שלשמוע בקול השם לקיים כל מצוותיו זה אותו קול שהיה בפסוק הראשון, בפסוק ב'. בגלל ש יש, נגיד, שתי אפשרויות לשוב בתשובה לקיים כל מצוותיו. האפשרות הראשונה זה לומר, עד עכשיו הייתי יהודי, חילוני, ציוני. אבל מכיוון שהבנתי שצריך לקיים מצוות, אז אני רוצה לחזור לשלב הטרום ציוני. לחזור לקיים מצוות כמו שהסבא של סבא שלי קיים, ללא ציונות. אז זה לא לחזור לשמוע בקול השם, זה להפסיק לשמוע בקול הראשון ולחזור אחורה. האפשרות השנייה זה, לא, להעמיק במשמעות של קול השם ולהבין שזה דורש גם לקיים מצוות. מובן? זה הדבר העמיק יותר. יש יהודי, תלמיד חכם, אני חושב, בארץ ישראל, שפעם היה עושה סרטים ומצחיק את כולם, והוא החליט לחזור בתשובה. אז הוא הפסיק להיות ציוני. זאת אומרת שעד עכשיו הוא היה עסוק בחזרה בתשובה כללית, ועכשיו הוא עוסק בחזרה בתשובה פרטית. חבל, ירד מדרגה. מה נגיד את זה? במקום לרומם גם את החזרה בתשובה הכללית שהוא היה עסוק בה עד עכשיו, נפל ממדרגתו והתחיל רק לקיים מצוות בתור אדם פרטי.
איך הוא היה עוסק בתשובה
כללית? הוא היה ציוני, הלך לצבא.
הוא היה מודע לזה.
לא צריך להיות מודע, כן. ברוך השם, הוא היה, הוא אהב את ארץ ישראל, את מדינתו. הוא אהב את זה. כן? אותה מדינה שלמר עליה קומי אורי קיבה אורך. עכשיו כן, יש פה שני מהלכים של תשובה. עכשיו לפי זה יוצא שיש לנו פה הגדרה כוללת של התשובה. אתם מבינים שהתורה מספרת לנו על המצווה של חזרה בתשובה מתוך הקשר היסטורי של שיבה אל ארץ ישראל. עכשיו הדבר הזה מסביר לנו מחלוקת כפולה שמצאנו בין גדולי הראשונים לגבי מצוות התשובה, הרמב״ם והרמב״ן, רבינו משה בן מימון ורבינו משה בן נחמן. לדעת הרמב״ם אין מצווה לחזור בתשובה, זה לא בתוך תרי"ג מצוות. הרמב״ם מנסח את הדברים כך: כשיעשה תשובה מחטאו יתוודה, המצווה היא הוידוי, אבל על התשובה עצמה אין מצווה נורמטיבית. ייתכן לומר כי הרמב״ם מבין שזה דבר טבעי, כלומר לא יעלה על הדעת שהאדם מקבל על עצמו עול מצוות, חוטא נגד המצוות, ושיהיה מותר לו להישאר במצב הזה, ולכן זה מובן מאליו שהוא ישוב. לכן לא כותבים את זה כמצווה, אבל מה שכן כותבים את מצוות הבידוי. זה דעת הרמב״ם. כן,
הוא לא אומר למה זה מצווה כללית ותשובה,
הוא לא אומר את זה כך, אבל הוא אומר כשיעשה תשובה יתוודה לפני השם. כלומר על הבידוי אתה יכול לצוות, אם כבר אתה במצב הנפשי הזה שהוא צפוי ממילא שתשוב, אז יש מצוות בידוי. הרמב״ן לעומת זה חולק על הרמב״ם ואומר שאחת מתרי"ג מצוות בתורה זה לחזור בתשובה, כמו שכתוב בפרשתנו: כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. אומר הרמב״ם, מה זה המצווה הזאת? המצווה לחזור בתשובה. טוב, מחלוקת.
איך הרמב״ם מזכיר את הפסוק?
זה על התורה, כמו רש"י. המצווה הזאת זה כל התורה כולה. גם חז"ל אגב בגמרא משמע מהם שהם דורשים את זה על התורה. עכשיו יש מחלוקת אחרת בין הרמב״ן לרמב״ם. הרמב״ן כידוע כתב שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל. הרמב״ם לא כתב שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל. שתי מחלוקות בין הרמב״ם לרמב״ם. האם יש קשר בין שתי המחלוקות האלה או לא? מה אתם חושבים? ודאי שיש, אם לא הייתי מדבר על זה. אבל יותר מזה, לפי מה שראינו עכשיו בפסוקים, השיבה לארץ ישראל והתשובה מופיעות באותה פרשה, באותן המילים ובאותן צורות פועל. ואתה תשוב ושם, עד כדי כך שיש פסוקים שאפשר להתלבט, זה השיבה לארץ ישראל, זה השיבה למצוות. ולכן אפשר להבין שזה מאותה סיבה שהרמב״ם חלק על הרמב״ן בתשובה, הוא חולק עליו בארץ ישראל. הרמב״ם לא מסוגל להבין שיכול להיות מצב שיש אפשרות לאומה לחדש את עצמאותה המדינית בארצה ושהיא לא תעשה את זה. יש לך אפשרות עכשיו להקים את המדינה שלך בארץ ישראל, איך לא תעשה? בדיוק כמו שאם אתה יכול להפסיק לחתור, איך לא תעשה את זה? מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר לרמב״ם, אתה יודע, אתה צודק, זה באמת טבעי, אבל יש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב אצלם בשולחן ערוך שצריך לחזור בתשובה, אז הם לא יחזרו בתשובה. אז בשולחן ערוך שלי יהיה כתוב שיש מצווה לחזור בתשובה. זה דבר לגבי ארץ ישראל. יש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך מצווה לכבוש את ארץ ישראל, הם לא יעשו את זה. אז כותבים את זה. מובן?
יש מקור שיכול גם כן להראות שדווקא הרמב״ם הוא בוודאי שהוא חשב שלחזור לחיי המדינה וכו' זה דבר בסיסי. יש מקום שמצביע על זה?
כן, אני חוזר על השאלה שלך. השאלה שאתה שואל זה האם יש מקור ברמב״ם המראה שלדעתו לחזור לארץ ישראל זה דבר בסיסי. התשובה היא כן, בהלכות מלכים. בהלכות מלכים הוא כותב משהו מדהים. מה זה מלחמת מצווה לפי הרמב״ם? מלחמת שבעה עממים, הצלת ישראל מיצר, מלחמת עמלק. מה זה מלחמת רשות?
רשות זה כל מלחמה שאינה מן הסוג הזה.
אחרי שקושי
כותב הרמב״ם משהו מדהים. מלחמת רשות זה להרחיב גבול ישראל. מה עם הגבולות עצמם? לא כתב את זה. הוא לא חשב שצריך לכתוב את זה. להרחיב גבול ישראל, כן, זה נכון. זה מלחמת רשות. כן, יותר מזה, כשהרמב״ם רוצה להביא הוכחה שהמשיח כתוב בתורה, איפה התורה דיברה על משיח? הרמב״ם מביא שלוש הוכחות. אתה בוודאי זוכר את ההוכחה השלישית. ההוכחה השלישית זה פסוק מספר דברים שמביא הרמב״ם. הוא אומר שהרי התורה ציוותה להקים בארץ ישראל שלוש ערי מקלט, נכון? וכי ירחיב השם את גבוליך כאשר דיבר לך, ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. ואומר הרמב״ם, והפסוק הזה מעולם לא התקיים ולא ציוותה התורה לתוהו, אם כן זה עתיד להתקיים. זה ההוכחה, אומר הרמב״ם, שיש משיח בתורה. מה הקשר? הרמב״ם ראה את תקוות הדורות בהרחבת הגבולות של ארץ ישראל. קצת אימפריאליסטי הרמב״ם, כנראה שהוא שכח ללמוד את כתבי ליבוביץ'. כן, כן, הוא לא ידע שליבוביץ' אומר שהוא סובר כמוהו. טוב,
כן,
עכשיו
לפי התיאור שמענו בשבת בקולו ולהיכנס
לארץ. כן,
בשביל הרמב״ם איפה יש את הארץ למצווה?
ושאתה יושב אלוהיך
זה לא
מצווה,
אז הוא לא מבין
שזה שאתה... לפי הרמב״ן זה מצווה.
הרמב״ן.
מה? מה מצווה?
ושאתה יושב אלוהיך זה לא מצווה בשביל הרמב״ן. אבל
לרבוש
את הארץ זה מצווה.
לפי הרמב״ן?
כן.
לא. זה לא בכלל המצוות, הוא לא מונה את זה כמצווה.
לרבוש הארץ?
לא, הוא לא מונה את זה.
אז הרמב״ן שמונה?
יפה. טוב. זה תירוץ טוב, לא? תמצא תירוץ אחר. עכשיו, מה שמאוד מעניין בכל הדברים האלה, שברגע שהתורה רואה את האפשרות של קיומה בארץ ישראל, יש לזה גם השלכה על כל השקפת העולם כולה. מה נאמר כאן? תסתכלו בפסוק י', כי תשמע בכל השם אלוהיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. סמיכות הכתובים כבר להאמר אותנו משהו, שכל זמן שאתה בחוץ לארץ ואתה מקיים את המצווה כדת, אז התורה הזאת, המצווה הזאת נפלט היא ממך, רחוקה היא, היא מעבר לים, היא בשמיים. אבל משעה שאתה נכנס לארץ ישראל הכל משתנה. לא בשמיים היא, עכשיו היא כבר לא בשמיים. למור מי יעלה לנו השמיים, מה ויקח אלינו. פסוק י' ג', ולא מעבר לים היא, היא הפסיקה להיות מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, ותכף הוא יוכל לעשותו. כלומר, לא רגילים תמיד לראות את הפסוקים בהקשר הזה, אבל ההקשר של הפסוקים בא לומר, משעה שאתה תתמזג עם ארץ ישראל, באותה שעה התורה הופכת להיות טבעית. היא כבר לא בשמיים, היא כבר לא רחוקה, היא כבר לא מעבר לים. כל התורה כולה, לפי רש"י, שהמצווה הזאת זה התורה. ואז יוצא לפי זה חידוש, ראה, נתתי לפניך היום, עד היום לא נתתי לפניך, אבל עכשיו נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. ומה הטוב? אז בואו נדלג אל פסוק י"ט, הוא אומר כך, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה. כלומר, יש שתי אפשרויות להתקרב אל השם. אפשרות אחת, דרך החיים. אתה רוצה? יש אפשרות לקיים את מצוות הבורא במסגרת הלאומית, בארץ ישראל, ואתה תראה, אתה תכיר את השם בחיים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה לדעת את השם, זה דרך המוות. זה מה שנקרא בעברית מיסטיקה. יש אפשרות של עליות נשמה, געגועים עילאיים אל מקור כל יש. זה מצוי, למשל, בבודהיזם. זה מצוי בעצם כמעט בכל דת רצינית, שישנה שאיפה להתמזג עם הנעלם. בסופו של דבר זה יוצא שאיפה של מוות. מעניין, הפלנגות בספרד במלחמת האזרחים לבשו על על היד שלהם תג שהיה כתוב עליו ויבה למוארת, יחי המוות. מעניין, עם שלם, שזה מה שהוא מצליח בסוף להטיל, להוציא את הסיסמה הזאת, יחי המוות. זה לא אומר משהו. כלומר, יש, הם ראו איזה ערך באבדון הזה. גם בפסיכואנליזה מדברים על זה, שיש יצר העריות, יש יצר המוות. כן, זה פרויד בסוף ימיו הבין את זה, שיש גם יצר כליון, שלפעמים יכול אפילו לשכון במוחה של ממשלה שלמה. על כל פנים, יש יצר כזה, כשהגרעין הטהור של, של ההרגשה הזאת, של התפיסה הזאת, זה הרצון להתמזג עם הבלתי מוגבל, עם האינסוף. מה שיכול גם להביא לצריכת סמים. כן, צריך להבין שצורכי הסמים, צרכני הסמים, הם לא דווקא אנשים מיואשים, הם לפעמים אנשים שחפצים ביערות גדולות. עכשיו, התורה אומרת לנו, הנה, יש לך שתי אפשרויות. החיים והמוות נתתי לפניך. ובמנהגו של עולם, אדם שרוצה לדעת את האלוהים, במה הוא בוחר? במוות. וכאן התורה חידשה. החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. כלומר, החידוש של התורה, זה שלמרות הכל, עדיף החיים מהמוות. לכאורה זה לא מובן. יותר קשה לדעת את השם בחיים מאשר לדעת אותו במוות. אבל עד רבה, זה רצון הבורא, יש לו חשק כזה, תאווה כזאת, להתגלות בחיים. עכשיו תראו איך שהתורה מנמקת את זה, היא אומרת ככה, ובחרת בחיים, למה? למען תחיה. טוב, זה מובן. אין פה שום חינוש. תראו שהתורה אומרת כאן, למען תחיה, אתה וזרעך. אם תבחר במוות, אז אתה לבדך תעמוד לפני הבורא. אם תבחר בחיים, אז יהיה המשך בדורות, אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוהיך, לשמוע בקולו לדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, יצחק וליעקב לתת להם. כלומר, הבחירה בחיים היא מתוך הקשר ארץ ישראלי, לא מתוך הקשר סתמי. כי אחינמי, באמת, מחוץ לחוויה ולהוויה הארץ ישראלית, קשה לדעת את השם בחיים. אבל עד רבה, בארץ ישראל אפשר בחיים. זה החידוש הגדול של, של תורת השם. כן.
איך אפשר
להסביר
שאין
התשובה
מתאמת, אלא
אצל
מי שמיוט את עצמו? בדיוק. זה של מוות,
בעצם, כן.
שאדם הוא מוותר את עצמו מכל החיים.
כן, אבל יש שאלה שנשאלה במסכת תמיד. מה יעשה האדם ויחיה? מה תשובת הגמרא? ימות. ככה הגמרא עונה. מה יעשה האדם ויחיה? ימות. כלומר, אם אתה מוכן למות, אז יש לך תקווה לחיים. ואחר כך אומרת הגמרא, ומה יעשה האדם וימות? יחיה. כן, ככה תשובת הגמרא גם כן. זאת אומרת, אי אפשר לקנות חיים אלא אם כן אתה מסוגל במסירות נפש. משעה הזאת ואילך אתה מצווה לחיות. אם אין לאדם אידאל שהוא מוכן למות למענו, אז גם חייו חסר משמעות. אבל ברגע שיש אידאל כזה, אז עד רבה, חייו בעלי ערך, בעלי חשיבות, ולכן הוא מצווה לחיות. מה זה החידוש של התורה? שיש אפשרות של קדושת העולם הזה דרך ארץ ישראל. עם ישראל לומד את זה, ומכאן ואילך יכול ללמד את זה לעולם כולו. כן.
לא הבנתי למה זה יותר קשה להכיר את הבורא בתור אחריות.
כי זה דורש אחריות.
למה זה דורש
אחריות? לא, זה לא דורש אחריות. כי בעולם הזה, זה הזמן שבו האדם בוחר. בוחר בין טוב לרע למשל. כן? במוות אדם לא בוחר. ולכן, הבחירה היא אתגר אמיתי, והתורה מחזקת כאן את ידינו לומר, רצון הבורא שתקדש אותו דרך החיים. כן? זה חידוש. כמו שכתוב פרשת ויתחנן, בני ישראל אמרו למשה, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ואתה למה נמות. זה המשך הפסוק. כלומר, עד עכשיו הבנו למה צריך למות, כדי לדעת את השם. אבל עכשיו שהוא דיבר עמנו בחיים, אז כבר אין צורך למות. מגוון? ככה פסוק פרשת ויתחנן. יוצא לפי זה, שהתשובה, תהליך התשובה, שהתורה דיברה עליו לפניכם, זה תהליך מורכב מאוד. כי בשלב הראשון שבו האדם שב אל עצמו, הוא דווקא מאבד חיים. ידוע, הרבה פעמים אנשים, כל הזמן שהיית פושע היית אדם נחמד ומלא תסיסה וחיים. היית נחמד. משעה שהתחלת לחזור בתשובה, אתה כזה חסר חיים, כזה דיכאון לראות אותך. פעם הוא היה בן אדם נורמלי, אבל עכשיו הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואימו האישה והילדים. ולא, כן? אבל היא באמת שהטענה היא טענה נכונה לפחילה מוסרית. אם מביני, אם באמת התשובה נעצרת כאן. אבל אם אנחנו נבין שהאדם בשעה שהוא שם, הוא עסוק במעבדה הפנימית של נפשו, לשאוב כוחות חיים ממעיינות פנימיים, אז זה מובן שאין לו כוח להשקיע אנרגיה גם בעולם החיצון. אבל מאותה שעה שהוא שאב את כוחות החיים משם, אז הוא מזרים אותם מחדש אל אותם הכלים שהוא רוקן אותם מחייו הקודמים. ולכן הוא צריך להקים לתחייה את חייו. לכן המטרה של הלוח העברי זה לא יום הכיפורים. יום הכיפורים זה טראומה. פשוט, אדם ביום הכיפורים נהיה משוגע. כפשוטו, זה שיגעון יום הכיפורים. אם באמת הלוח העברי היה נעצר שם, היהדות הייתה מין מיסטיקה בודיסטית. אבל אחרי יום הכיפורים יש סוכות, ואחרי סוכות יש שמחת תורה.
מה זה טראומה?
מה?
למה זה טראומה?
זה טראומה. האדם יוצא משיווי המשקל, נהיה כמלאכים יום אחד. כמלאך, אז זה לא בן אדם. אם זה פעם בשנה זה בסדר. כלומר, מפני שיפלות העולם הזה צריך לתקן את החטאים, צריך לשוב אל מקורות החיים, ואז מוכנים לקחת גם את התרופה הזאת. אבל התרופה יש תופעות לוואי, את תופעות הלוואי צריך לרפא על ידי סוכות. מה עושים מיד אחרי יום הכיפורים? לוקחים מסמרים בפה ופטישים והולכים להתעצבן על הלולבים ועל האתרוגים, נכון? ושמים תחבושת בגלל בניית הסוכה. זאת אומרת, הרבה הרבה עולם הזה בשביל לשוב אל העולם הזה. אבל אי אפשר לחזור מיד אל העולם הזה, אז קודם כל מחוץ לבית, אחר כך בתוך הבית. אז זה בעצם כל התוכנית הזאת, מה שכתוב כאן. זה אגב מפורש בפרשת וישלח, וילך עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, שלחו את השעיר לעזאזל, ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית. טוב, להתראות שנה הבאה.